כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חיות שאני מבינה, מאת נועה שקרג'י, מתוך ספר פנינה קטן ומתוק וחדש בשם חותמת חום. חיות שאני מבינה, אשים, אכברושים, עטלפים, תיקנים, חתולים, סמורים, דג, נסיכה, שוחר, ביבים. היי, 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 אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסטמניה, תוכנית שהקטע שלה זה טקסטים. כל פעם אנחנו בוחרים נושא ותוקפים אותו ממלא כיוונים בעזרת טקסטים. והפעם נושא תמים שמי יודע, אולי נעשה ממנו פושע. ואני מתכוונת לבעלי חיים, חיות. זה ה-theme שלנו היום. חיות, זה פלא גדול שמלווה אותנו מגיל נורא צעיר, והיצורים המשונים האלה, שהם מאוד דומים לבני אדם, והם ידידים טובים שלהם, ומצד שני אנחנו גם מבייטים אותם ואוכלים אותם, והופכים אותם למין תעשייה, והם דומים לנו ומאוד שונים מאיתנו, והאם יש להם תודעה או אין להם תודעה, מה הם חושבים ואיך הם מרגישים, והאם אנחנו בעצמנו חיות, ובאיזו רמה אנחנו נפרדים מהחיות, האם באמת מותר האדם מהבהמה? אני חושבת שבעלי חיים זה ישר פותח איזה מניפה מאוד רחבה של תהיות ושאלות מעניינות, ובכל זה ועוד אנחנו נעסוק היום. הרבה פעמים כשמדובר על ספרות שחיות מככבות בה, כשאנחנו כותבים על חיות, אז החיות מייצגות משהו מעולם הנפש שלנו. אנחנו משתמשים הרבה בחיות כדי לדבר על עולמם של בני האדם. זה קל ואפשרי בדיוק בגלל הדמיון, יחסי הדמיון והשונות האלה שיש בין חיות לבין אנשים. הדוגמה הכי קלאסית ומובהקת היא כמובן משלי איזופוס, כל המשלים על החיות, אתם יודעים, השועל בקרם שבולס יותר מדי וכולי, אבל זה משנים קדומות ומהעת העתיקה ועד ימינו. זאת אומרת, יש עולם שלם של סמיוטיקה, של תורות סמלים שבהן חיות מייצגות כל מיני דברים שקשורים בעצם לעולם בני האדם. למשל, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל בשבטים אינדיאנים, הלוויתן מייצג הרבה פעמים את כל הידע הקולקטיבי שנצבר בשבט. הלוויתן הוא המתעד, הוא זה שמייצג את הזיכרון הקולקטיבי. זהו, ואני רוצה, אבל אני חושב שזה אספקט מעניין של עיסוק בחיות. איך החיות מהדהדות אותנו, מה כל מיני חיות מסמלות עבורנו? כל ילד הרי יודע את זה, שועל הוא ערמומי, כלב הוא נאמן וצייטן, חתול הוא מפונק ופרינססי, כל חיה יש לנו כל מיני אפיונים עבורה, והן מייצגות לנו כל מיני דברים. ואני רוצה להתחיל בשיר שכתבתי פעם, הוא נקרא חופשה מהדובים, והדובים מבחינתי הם כל הדברים האלה שמאיימים עלינו לחלוטנו, כל הצווים מבחוץ שאומרים לנו איך אנחנו אמורים להיות ומה אנחנו אמורים לעשות ומה טוב ומה רע, שמכתיבים לנו בניגוד לאיזה רצון אורגני ופנימי שלנו. הדובים יכולים להיות החל מממשלת נתניהו המפוקפקת ודרך תעשיית היופי והאופנה והטרנדים וכל התכתיבים שלה. אני כמובן דיברתי, התכוונתי גם לדובים ספציפיים בחיים שלי, כל מיני אנשים שממשטרים אותי ושאני מרגישה שחונטים אותי. זהו, אז אני חושבת שזה זה אקורד טוב לפתוח בו, ולבקש חופשה מהדובים, וזה הולך כך. אני צריכה חופשה מהדובים. כרטיס טיסה מידי לאיים הקריביים, אני צריכה נופשון טרופיקנה מטרף חושים על יכטה סופר סייז וחלב קוקוס סמיך מתוק בחצאי סירה מקליפה סעירה מטפטף בפה, בלשון, לסנטר ותוכסים אדומים של אורן גוטנגים לוהבים כמו מדורות. בוקר טוב, אני צריכה בבקשה חופשה מהדובים. פרונטו, אדוני, פרונטו, אין לי שהות לחכות כאן. לאן נעלם הפקיד הזה עכשיו? נו, כרטיס סינגל הלוך בבקשה. כיוון אחד פתוח, אדוני, מועד חזרה לא ידוע, אדוני. מהר, זה לא סובל דיחוי, אדון. כעת, היום, ארוחה צמחונית ליד החלון, צברון חליפת הדוב שלי, צובט לי בגרון, צורב כמו טיפה מרה, לגימת בלדי מרי מדגדגת. דגדוג אחרון, דגדוגים מוזרים, דוגי חבל תליה. באמצע משרד הנציות, הסוכן מנפיק לי כרטיס. אני פורפת את כפתורי חליפת הדוב. אני מרצ'רצ'ת את הרוכסן כלפי מטה. אני מרחסנת את הריצ'רץ' לאלף הזזל. אני קוראת מעליי את הדרת הדוב הזהובה. נשארת הרומה, כולם רואים לי את התחת, שקוף. הברידים הירוקים סגולים מזדחלים מתחת לאור כמו תולעים רדיואקטיביות. אני לוקחת את הכרטיס ויוצאת לרחובות בחליפת העירום החדשה שלי. מלכה. מלכה בלתי מעורערת. לא אכפת לי שבמקום אחר בעיר מתהפכים הדובים על משכבם, טורפים אותי בשנתם, חולמים אותי מצד לצד בארדלי שלג וסמלה דקה עשויה פטוטים פטוטים לבנים, מחליקה במזחלת זהב. לא אכפת לי שיקומו הדובים מרבצם, קשים כאגוזים, מרוגזים. לא אכפת לי שישמיעו את חרון הפעם, שיעמידו פסלון זהב הבוני קטנטן בדמותי על האח המבוערת בסלון, שיתקשרו איתי בטלפון וישאירו לי טריליון הודעות במשיבון, שיפזרו קרוזים עם התמונה שלי בכל רחבי הממלכה, ויציבו על ראשי פרסים כבירים למוצא הישר, ולא ימצאו אותי. כי אני, כל התחת שלי בחוץ, אדום ומקולף כמו אבתי, בשל. כן אני, כל התחת שלי, אדום ומקולף כמו אבטיח נימול ונוטף אסיס, ואני לא דומה בשום צורה לאיך שנראיתי בממלכת השינה של הדובים. נסיכת שלג, ילדונת פריג'ידר, כפואונת, דובדובונת ירח, המשתקפת בפניו וקיימת רק תחתיו, דובדובונת, ירח, זרקור במצה אבהב, עיגול חיוורון זורח, רודפני ומפלח, משפריץ זהב, שאת קיימת רק תחתיו, בעל כורכך יונקת ירח, שד רותח, שופך עלייך אור, חלב. אני מלכת האבטיח באים הקריביים עכשיו, ולא אכפת לי שהדובים מקללים אותי באסקימוסית, לא אכפת לי שהדובים כועסים עליי בדובוסית, לא אכפת לי שהדובים חולמים אותי אחרת לגמרי, במערות החורף שלהם. כאן אני בת טיפוחיה של השמש, כאן אני מתלקחת ושיישרף באש ליל אמש, שישרפו הדובים, שיעדימו הדובים, שיתפחו מזעם הדובים, שיתעופפו לי מהפנים כמו בלונים, חסרי משקל, חסרי עונים, שיזדרגגו, שיזדרגגו מזחלות הזהב ומצנפות וכפפות השלג ושכמיות השנהב, וכל מה שיימתם לחנוק אותי בו דובים, שיזדרגג, שיתפגר, שיתעדה, שיתפוצץ, שיזדיין לי מהפרצות, ומהחיים לכל העברים שיסתלקו ירחי השמירה הארורים. קישטה קישטה מראות מרורים רעות ומאבטות, פה זה לא לונה פארק. קישטה קישטה ירחים נובחים ועקומים שכמותכם, פה זה אני, פה זה מגרש משחקים שלי, פה זה אני, עכשיו תורי. פוס פוס, עכשיו אני משחקת, פוס פוס פוס, עכשיו אני מתלקחת. ולא אכפת לי, אתם יכולים לקפוץ לי ולנשק לי בתחת ולחלום אותי איך שבא לכם. אני לא אכפת לי, אני בחופשה. Stuck still, no turning back. אני אקרא מתוך ספר מיוחד מאוד של המשוררת רחל חלפי. הוא ראה אור לפני כמה שנים, והוא נקרא ספר היצורים. ובספר הזה היא בעצם מדובבת ונותנת קול למבחר של יצורים, בראש ובראשונה בעלי חיים, אבל גם צמחים וחפצים דוממים. היא בעצם מתחקה אחרי כל מיני חיות. היה לי נורא קשה לבחור שיר. התאהבתי בשיר שנקרא נאום התמנון, והתאהבתי בשיר על פרפרי לילה בקרקס. אני בסופו של דבר החלטתי לקרוא לכם שיר על נמלה. והיא פשוט עוקבת אחר כל מיני חיות כאלה, ומנסה לדמיין את העולם מנקודת המבט שלהן ודרך הגוף שלהן. אז אני אקרא לכם את מה שהיא כותבת בפרפרי, פתח הספר, כדי שתבינו לתוך איזה עולם אנחנו צוללים. השיר הראשון שכתבתי בהיותי ילדה היה על חיה. רבות מן החוויות הזאת, החריפות של ילדותי, התחוללו בקרבת חיות וצמחים ועצים. מחזור שירי הנאורים הראשון שנולד לי היה שירים תת-ימיים. מחזור זה חובק יצורי מים, יצורים ממשיים, שדיוקנם עלה מתוך התבוננות כמו ביולוגית-זואולוגית, אך גם יצורים דמיוניים. הספר הראשון שלי כלל מחזור זה ועוד דיוקני עצים, פרחים וצמחים, לצד טקסטים שונים מאוד. במהלך כתיבתי הסתפחו למחזור היצורים גם שירי יצורים מעולם הדומם. שירי החי והצומח והדומם האלה המשיכו וממשיכים להיכתב. בכל אחד מספריי אני נותנת גם להם זכות דיבור. רובם רואים כאן אור לראשונה. עכשיו, כשאני מסתכלת במכלול הזה, מסתכלים לי בחזרה הן יצורים ריאליים והן כאלה המצויים במחוזות הדמדומים של ריאלי הדמיון. ועכשיו אני גם מבחינה בעדשות השונות שדרכן היצורים האלה מתבוננים בי. יש שהם מתבוננים בי כמבעד להדשה כמו מדעית אובייקטיבית. יש שהם נוגעים בי בנגיעה אינטימית של עולם קרוב, משפחתי. יש שהם ואני מתערבבים עד לבלי הפרד, אך לעולם הם נותרים בעין היחידה. רק לאחר שנים רבות של כתיבה, על וסביב ומתוך עולם החי והצומח והדומם, נעשיתי מודעת יותר לציר זה, שאומנם רק אחד מן הצירים של עבודתי ועולמי, אך עדיין ציר. כל התקרבות לטבע ממחישה לנו באופן כה חד עד כמה איננו כאן לבד. והרי המרקם הפואם הזה, שהאדם הוא רק חלק ממנו, הוא הזולת הגדול. אז בוא נקרא קצת מתוך הזולת הגדול הזה של רחל חלפי, מתוך ספר היצורים. כאמור, אני אקרא שיר על הנמלה. מין גרסה מורחבת והרבה יותר טקטילית, פלסטית, חושנית ל... רק על עצמי לספר, ידעתי צר עולמי כעולם נמלה, גם מסעי עמסתי כמוה, רם וכבד מכתפי הדלה של רחל. אז הנה הגרסה של חלפי, הנמלה. תסלחו לי, תסלחו לי, תסלחו לי שאני רואה את הדברים כאן מנקודת מבט אחרת, מנמוך נמוך. אני הכי למטה, ברצפה של הקרקס. כאן הולדתי וכאן אמות. ואצלי זו לא פרזה. אמות אמותיי פועלות קשות יום, בנו כאן את קינן בתקווה גדולה. חפרו כאן מחילות של חריצות ואהבה. וכאן, בתוך הזוהר והפלא והשחי והזיעה, כאן אנו חיות. אין לי תפקיד בקרקס. יש לי רק נקודת מבט. מבטי מגיע עד גובה כף הרגל. אני יכולה לזהות את האקרובטית הסינית, את הבעל המנסר, את נערת הגומי, את בולעת האש, את הפסיכולוג, האריה, הסופרנו, הפרעוש, רק על פי כף הרגל. הכי גבוה ברגעי הערה נדירים עד לקרסול. את כל השאר, את הטיפוס, ההפלה, השאיפה מעלה, אני רק מנחשת. כל היצר הזה שלהם להתבלט מנוגד לשלנו. אנחנו שבט ענק, גוף גדול, מורכב, המוני יחידות זהירות הפועלות כאורגניזם אחד. ובכל זאת, נדמה לי שגם הקרקס, למרות הכוכבות, למרות ההתבלטות, הוא מעין אורגניזם גדול, מין מרבה רגליים ענק, ענק כאחד, מין מרבה ידיים, מרבה ראשים, מרבה עיניים, מרבה נצנוצים, השתדלויות, ראשים, מין מושבת נמלים. בקיצור, אורגניזם אחד. אבל אני לא בטוחה שאני צודקת. הכי מפחיד כאן זה הקהל. יער של רגליים מונעלות, נעולות, נוקשות, אדישות, קשות, רומסות בנו, קשות יום יום, ערב ערב. ובכל זאת, הפיתוי, האקסטזה, הגבורה כאן, נפלאים. נפלאים מבינתי החומה האדומה. אבל בינתי הקטנה לא עוזרת, לא תעזור. היום אחר, גם אני אמחץ. וברגע ההוא, אדע לי שביב זמן, שגם אני, הקטנה, הייתי כאן. ראיתי את הקרקעית, זכיתי, טעמתי משהו מהבלתי מובן הזה.
אז עדיין חולמת ועדיין רוצה כבר כמה שנים שלא מרוצה יש לה הסכם עצמה תמיד כשנשברת עולה לקחת אוויר מי זה אמר שאישה לוויתן זה דבר לא שביר ואולי החור יעשה את שלו
follow
יעשה את שלו, ואולי הכל נגמור אותי, כי אולי הכל יעשה את שלו.
על הקו דוקטור רפי קישון, הוא וטרינר, מרצה ומופיען, מופיע בקאמרי בתל אביב, סופר ואיש תקשורת, וגם, תאמינו או לא, הבן הבכור של הסופר והסטיריקן, אפרים קישון. אהלן, רפי.
שלום וברכה, באמת התואר האחרון זה היה דווקא התואר הראשון שרכשתי שניות ספורות לאחר לידתי, אבל זה לא היה פשוט, אני חייב לציין, נאלצתי להתמודד עם 200 מיליון מתחרים נוספים על התואר הזה. אני פשוט זכיתי הכי מהר וככה זכיתי בו.
כל הכבוד לך, מצטיין.
אלה בין התומעים שלא הבינו מה הכוונה, אנא בואו להרצאה שלי על האבולוציה של האדם, הכל יהיה לכם ברור.
אני כאמור, אני עקבתי ואני חושבת ששיעורי פרורבו ביסודי ו... תוכנית ילדים, אלה החיים, חינה אותי.
בטח זה היה עוד לפני ההדתה, אז הכל נאמר בגלוי.
אז היה אפשר להגיד את הדברים במישרין.
בדיוק.
אז תגיד, רפי, מה הביא אותך בעצם לווטרינריה ולטיפול בבעלי חיים?
אז זהו, בעצם אני מגלם, כמו גם גנטית, שהאדם הוא חצי מהגנים של האבא והאימא, אז ככה גם בקריירה שלי. חצי המדעי, הרפואי, הווטרינרי, הוא מצד אימי, שהייתה למדה ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, הייתה מנהלת מעבדה בקופת חולים, הכירה כל חיידק בשמו הפרטי, ומאוד עניין אותי העולם הזה. גם גדלתי בין כלבים, היה עוד כלב בבית, עוד לפני שאני נולדתי, הכלב צווינג'י. אבי טוען שאני, שזכרתי על ארבע, ובאתי מינה ושמאלה, מנסה להבין את העולם. אמרתי, מי היצור הכי אינטליגנטי? שגם הוא יודע שהכי כיף ללכת על ארבע. הייתי בכלב, דמות מופת, והלכתי אחריו, אכלתי משאריות העצמות בצלחת שלו.
וואו.
וככה נמשכתי לתחום. אמי הייתה בטוחה שאני אדבק במחלות נוראות, אבל כנראה נדבקתי רק בחיידק הווטרינרי.
הייתה לך ממש סימביוזה.
כן, סווינג'י היה דרך אגב כלב סופר אינטליגנטי. אבי מספר שכשהוא הגיע, וזה אני מספר גם במופע שלי, כשהוא הגיע... לבית, דבר ראשון רץ, עשה פיפי על השטיח שבסלון. אבי מיד הרים טלפון למאלף הנודע דרגומיר, שאמר לו, תפוס את הכלב על חם, תצעק עליו, תטלטל אותו בעורף, ותזרוק אותו דרך הדלת לחצר. והוא כבר ילמד, לעשות בחוץ. ואכן, תוך כמה ימים סווינג'י למד מהר מאוד את הפרינציפ. אמנם עוד היה עושה פיפי על השטיח, אבל אחרי זה קופץ לבד החוץ על החצר.
כי הוא היה מעולף והוא היה פשוט...
היה אינטליגנטי.
כן, בר דעת. ובאמת, גם בספר משפחתי האלמותי, האגדי של אפרים קישון, ישנה מככבת הכלבה מקס, נכון?
נכון, נכון. את מודעת לזה שהספר הזה, אולי כסופרת ויוצרת ומשוררת, את בטח יודעת, שזה הספר העברי הכי נפוץ בעולם אחרי התנך.
וואו, האמת שלא ידעתי שבעולם. אתה יודע, הוא ספר חובה בכל בית אב בארץ, אני לא מכירה כמעט מישהו שלו.
הוא הספר שנמכר, הספר העברי, כן?
וואו, מה אתה סח?
כשאבי אמר לי את זה בהתחלה, אני נמדך, אמרת לו, אבא, יש הרי את... הוא אמר לי, בבקשה, משום מה קפץ לי בשבי סינגר, הוא אמר לי, הוא לא כתב בעברית. בקיצור, לא רק זה, אם תקחי את כל אלה שאחריו, שהיה גנון, עמוס, עוז, אתגר קרת, דוד גרוס, ביחד תקחי אותם, הם לא מגיעים לתפוצה שלו.
מטורף.
זה באמת מטורף, וזה הישג של אדם שהגיע לישראל בגיל 25, בלי לדעת מילה אחת עברית, ניצול שואה מהונגריה, תוך שנתיים הוא כבר מתחיל לכתוב בעברית, הומורסקות ראשונות, תוך 3.5 שנים, עולה כבר מחזה שלו, הנקרא שמו הולך לפניו, על בימת התיאטרון הלאומי, הבימה, וקוצר הצלחה חסרת תקדים. זה באמת שיאים...
זה שיאים מופתיים. וגם לך באמת, יש מהכישרון הלשוני שלו, ככה אני קולטת.
בוא נגיד שדווקא אם יש יכולת שאני עולה עליה להביא, לי לומר בקסימות, זה יכולת הדיבור.
הדיבור.
כי לאבי לא הייתה שפתם. זאת אומרת, אם, אני מניח שאם בהונגרית הוא היה בטח מצוין, אבל בגלל שהוא דיבר וכתב ויצר והתראיין בעברית, או בגרמנית, או באנגלית, אז אלה לא היו שפות, שפות העיר שלו.
ברור.
פער מאוד גדול בין הכתיבה המסוגננת, העילית, המזוקקת, הנפלאה שלו, לבין הדיבור שתמיד היה בו איזה היסוץ קל, ואפילו נטייה לשגיאות, לפעמים במצב של חוסר ריכוז, היה יכול לעשות אפילו שגיאות בזכר בקיבה, ולהגיד כן, חלון יפה מאוד. כן?
ברור. רגע, בוא נחזור שנייה על הכלבה מקס, אני סקרנית נורא לגביה.
זהו, גלשנו, אז...
כן, אז תגיד לי, הכלבה מקס היא...
לפעמים שואלים אותי דרך אגב, אם אנחנו מקשרים בין קישון לחיות,
כן.
האם אביה התעניין מאוד בחיות או בחיות המחמת, ותשובתי היא שהוא אמנם חיבב אותם, אבל הוא לא ראה בהם, מצא בהם עניין רב, בטח לא עניין מקצועי, כי החיות, הכלבים, למשל, הם יצורים משעממים. הם כולם שופעים רק טוב וחסד ורחמים ואהבה ותמימות. אין בהם רשעות.
כן, לא היה להם מספיק יצר הרע בשבילו.
אין בהם צביעות, אין בהם שקרים, אין בהם פוליטיקה. זה לא עניין אותו כהומוריסטן שמחפש את כל הצדדים האפלים של האדם.
כן, מעניין. הוא חיפש את התככים ואת האינטריגות.
בדיוק.
ותגיד, הכלבה מקס היא בת דמותו של אותו כלב ילדות שלך, של צווינגי?
היא הייתה דווקא מסוג מלטז, הייתה כלבה פקחית וחמודה, ויש כמה סיפורים עליה.
אז ספר לנו על אחד ממעל עליה.
אחד הסיפורים הוא בכלל איך אבי קנה אותה, שאשתו אמרה, לך תביא לנו כלב, אבל משהו מיוחד, גזעי, עם ספר יוחסים מכובד.
כן.
אבי יוצא מהבית, בום, נתקל בשכן המשתעל, זה בדיוק מתאים לשיעול שלי עכשיו,
הדגמת לנו
שהוא קורא לו שיעולי.
כן,
את רואה, אני עושה לכם אפקטים מיוחדים
ממש ככה, אתה פרפורמר מבטן.
והוא אומר, תשמע, גור, אני רוצה לזרוק אותו, אם את רוצה אותו, אז אבי אומר, כן, בוא ניקח אותו. אומר, יאללה, תיקח. אבי אומר, רגע, אני צריך להכין את הבית, הוא חוזר לשתה, תשמעי, מצאתי שנאוצר שוויצרי מזוגג, משהו, בדקתי אותו 10 דורות אחורה, כן, איפה? הוא רק מגיע למחס, אני מבקש שיבדקו אותו, אם יש נטייה של זה 2% בזווית של הזנב, אני מחזיר אותו מיד, אני לא מתפשר טהור גזע ביותר. וככה הסיפור נמתח והולך להיות בטירוף הקישוני, ובסוף הכלבה מגיעה הביתה עם עיניה פקחיות, והיא האישה מתלהבת, וואו, איזה שנאוצר שוויצרי מזוגג מדהים. ואז אבי אומר, וואו, איזה מזל שכלבים לא יודעים לדבר.
שהיא לא הייתה מסגירה את כל קורותיה.
בדיוק, שהיא פה מהשכן המשתעל של
כן.
היד.
כן. באמת?
אלה הסיפורים, ויש את מקס המיוחמת, ואיך הוא מנסה לאלף אותה, ובסוף נמאס לו בכל המאלף, המאלף הקשוח שנותן, מפיל עליו כל מיני גזרות רעות, ויום אחד המאלף מגיע בלי התראה מראש לבית, ומקס יושבת על הספה, זוללת ממתקים, הוא נהיה אדום, תחיל ליצור, מה אמרתי בזה? אמרו לו, אוף מפה, לא מעניין אותנו יותר הסיפור הזה, אנחנו אוהבים את מקס טבעית וכמו שהיא. זה באמת מתאים לצד האנרכיסטי, הנונקונפורמיסטי שלו.
שנתן לה פשוט לחיות את חייה כמו שטוב לה.
כן, כי את יודעת שגם כתבתי ספר שהוא חציו וטרינרי, חציו הומוריסטי, שנקרא אנשים על 4,
וואלה.
שבו אני משווה בין אנשים ידועים לבין חיות, בהתחלה פוליטיקאים.
די.
ציבור, ואני אתן לך דוגמה.
טוב, כן, אני חייבת איזה ממתק לסיום. תתן לנו השוואה.
יש לי גם הרצאה שנקראת חיות וחיוכים, שבה אני מספר על עבודת הווטרינר. אם זה לילדים, אני מדגים להם אפילו טיפול בכלב. מפחיד אותם עם מזרק גדול. ואם זה מבוגרים, אני מספר להם גם על הספר הזה, שנקרא אנשים על 4. אחד הדמויות, בוא ניקח הדמות החשובה בישראל כרגע, בנימין נתניהו, אותו השוויתי כבר לפני 15 שנים כשהספר יצא, כשהוא עוד היה, אני חושב, שר התשתיות אצל אריאל שרון.
עוד לא מירר את חיינו כמו היום.
לא רוצה להביע דעות, אבל אני אומר, השוויתי אותו לסוס. אמרתי, לסוס יש הרבה, קודם כל הסוס הוא חיה הדורה, בלי ספק מאוד ייצוגית, אם הייתה יודעת לדבר, הייתה נותנת נאומים נהדרים באנגלית. אבל אמרתי, מה היכולת של הסוס? הסוס הוא סוס מרוץ, הוא יודע לנצח את המרוץ ברגע האחרון, ומסתבר שההבחנה שלי הייתה מאוד מאוד נכונה.
כן, הסוס הזה מתמיד במרוץ כבר הרבה שנים.
כן, אז כל דמות, לא כתבתי אף פעם לשלילה או רק לחיות, תמיד נתתי צד כזה וצד כזה.
אפיון מורכב יותר.
כן, כך שאף אחד לא ידע מה דעותיי הפוליטיות בסוף.
טוב, אז נתניהו סוס, ואתה נראה לי שואל קרבות ותיק, ותודה לך מאוד, זה תודה רפי.
אוקיי.
כיף גדול לדבר איתך, כיף חיות אפילו.
ביי
ביי.
לכל העופות היו בגני, לכל החיות היו בגני, לכולן שרו את מר אהבתי. לכל העופות היו בגני, לכל החיות היו בגני, וכולן שרו את מר אהבתי. והפליע מכולן לשיר האיילה, ושיר האיילה היה שיר אהבתי, וכל החיות שתק והעופות פסקו מלצרוח, והאיילה עלתה על גג ביתי, והייתה שרה לי את שיר אהבתי. אבל בכל חיה יש מפלצת, כשם שבכל עוף ישנו משהו מוזר, כשם שמפלצת ישנה בכל אדם. מפלצת האיילה סובבה לה סביב הגן. כשהעופות הרכינו ראש, כשאיילה שרה, והחיות נמנמו כשאיילה שרה, ואני הייתי כלא הייתי כשהאיילה שרה. ברגע הרך ההוא הלמה בשערי, וכל העופות עפו והחיות נסו, מהגג ושברה את הראש, ואני ברחתי, ובגן אהבתי סוגרת מפלצת. גורילה שחורה ורעה כשכחה, היו בגני, וכל החיות היו בגני, וכולן שרו את מר אהבתי.
מתוך הספר החדש של אורלי קסטלבלום, אחלה לקט סיפורים של אורלי, שראה אור ב-2012. אני אקרא מתוך סיפור שנקרא מוטציה, וזה קטע גאוני, ובכלל סיפור גאוני, דבר שמאפיין את קסטלבלום, שבו היא מתעסקת בתאוות הטרנדים של העידן המודרני, וספציפית תאוות הטרנדים הזאת נקרכת בחיות, וזה קשור לאיך אנחנו באופן סיסטמטי כל הזמן מעוותים את הטבע כדי להסביע כל מיני גחמות איזוטריות ומשונות שלנו, ולא נותנים לו, אנחנו לא נותנים לו מנוח לטבע ולבעלי החיים, וזהו, סיטואציה מאוד אבסורדית ומצחיקה. אני אקרא לכם ותבינו לבד. אז ככה, מתוך מוטציה של אורלי קסטלבלום. אמרתי, שלום, מדברת זאת וזאת. דיברתי עם מודיעין, ואמרו לי שאתה עשוי לדעת למה אנשים מסתובבים עם כרטיסי טיסה לאפריקה. זה טרנד? או שסתם מבצע כי הסתברו כרטיסים לסוכניות נסיעות? כי אם יש תנועה כזאת של חזרה לאפריקה, גם אני רוצה להיות בתוכה. ואם זה מבצע, לא אכפת לי לחכות. ואם זה סגנון חיים, אז ממש לא בקטע שלי להיות מחוץ לתמונה. במילים אחרות, אדוני, אם כולם נוסעים עכשיו לאפריקה, אז תרשום אותי. הוא אמר לי, ראיתי שהוא מתאמץ לבחור מילים. הוא אמר לי, זה לא בדיוק ככה. דברים הם לא בדיוק ככה. אי אפשר בטלפון. נכון, איתרת יפה שיש נהירה של אנשים לאפריקה בחודשים האחרונים, אבל זה לא בדיוק ככה. אז איך זה בדיוק? תראי, זה לא בדיוק ככה. אי אפשר גם לדבר על זה בטלפון. אני לא אוהב שאני לא רואה את הפנים של הבן אדם. קבענו להיפגש. הוא זרק שם של מסעדה, אני רשמתי ועבר שבוע. הגעתי למסעדה. על השולחן שלו היה קפה שהוא כבר גמר וחצי כוס מים. התיישבתי מולו וראיתי שהוא באמת מאוד סגור, אבל בכל זאת רוצה לדבר. מאוד רוצה לדבר. הסתבר לי מהבן אדם שלפני 50 שנה בערך, בדיוק על קו המשווה, קרתה מוטציה מאוד מוזרה אצל הג'ירפות. כן, כן. נולדה פתאום ג'ירפה, ובמקום שתגדל לגובה של הג'ירפה, המתנוסס הזה שרואה את הכל מלמעלה, היא לא גדלה. יתרה מכך, אמר הבן אדם, לא רק שהיא לא גדלה, היא נולדה ובמשך כמה שנים צמחה בכמה סנטימטרים בלבד, עד שהיא התנוססה לגובה של 20 סנטימטרים. היא מתה בסביבה טובה יחסית לג'ירפות, והמדענים חשבו שבזה זה נגמר. הרשימות על אודות הג'ירפה האחת הזאת נעשו בידי שתי אחיות איטלקיות, נזירות קתוליות שישבו באפריקה לקידום הרעיון הנוצרי, ונמצאות יחד עם השלדים שלהן באיזה מוזיאון בנפולי. לפני שנים אחדות, הוסיף ואמר האיש הסגור, קרתה שוב מוטציה כזאת ונולדו 6 ג'ירפות, 2 ממין זכר ו4 ממין נקבה. כולן נולדו קטנות, ננסיות מאוד, והן לא גודלות. היום הכי גבוהה? נקבה בגובה 13.5 סנטימטרים. זואולוגים לא מנבאים לה יותר מ-15 סנטימטרים. ואני יושבת ומדברת עם הבן אדם, יותר נכון, הוא מדבר ואני מסתכלת עליו ושותקת, ושואלת את עצמי, הוא שפוי? הוא אומר לי, את בטח חושבת שאני לא שפוי, אבל השפיות בטרנד, כולם שפויים היום. ופתאום הסגור הזה מדבר איתי כאילו הוא מכיר אותי 20 שנה, אומר לי שאני אפתח את העיניים, ושאני אבין כבר מה שקורה בעולם, שאני אהיה בעניינים סוף סוף, אתחבר ואגיד אוהו ווואלה במקומות הנכונים. ג'ירפות 13 סנטימטר? וואלה? הוא שותק רגע ואומר לי, את בכלל מבינה מה המשמעות של מה שהולך? ניפוץ של מיתוס הג'ירפה כחיה הגבוהה בעולם? ניפוץ ועוד איזה ניפוץ. הגיעו אלי ידיעות מזעזעות שיש אנשים מורדים מכל מיני מדינות שהמרד שלהם או הצליח או נכשל. בכל מקרה הם מובטלים עכשיו ומחפשים משהו חדש, והם בדרך לשם, בדרך לאפריקה. כל קבוצה מורכבת מבוגרי כמה חונטות. הם יוצאים בקבוצות משוריינות בכמה זואולוגים כדי להרבות את הג'ירפות האלה בינן לבין עצמן. והאמת, לצערי הרב, הבוקר שמעתי שיש המון המלטות בדרך. אני לא מאמין שיצאו משם ג'ירפות נורמליות, ואני אומר לך את זה בצער. הוא יישא את רקותיו כאילו קיבל כאב ראש. אי אפשר לטטא את זה מתחת לשטיח, אמרתי. סך הכל, זה די מבלבל. כמה דברים בטוחים ויציבים יש בעולם הזה? הגובה העצום של הג'ירפות הוא אחד מהם. אני הייתי בעד לטטא, להשתיק. אבל תשמעי, אנשים רוצים, זהו. אנשים רוצים. יש אנשים שנתפסו עליהן, על הג'ירפות הקטנות, וכמה שחקנים מהוליווד ומיליונרים מכל העולם מוכנים לשלם הון עתק תמורת הג'ירפות האלה. בגלל זה אני מודאג. כי ברגע שנכנס השיגעון של הכסף, יוצא השיגעון של הרוע. אכפת לאנשים מה זה עלול לעשות? חשבתי ואמרתי, כי הדעות שלי מתנדנדות לא רק בגלל הטרנדים, זה אופי. אבל מה בעצם זה רע שמרבים אותן? תגידי, את נורמלית? אין לך שכל בראש? כבר שמעתי שהג'ירפות הענקיות במצב נוראי. קרתה מוטציה וצריך היה לתת לה לעבור. מה אנשים מתערבים? בגלל שהן חמודות ואפשר לקחת אותן בידיים? הן חמודות ואפשר לקחת אותן בידיים? שאלתי. הן חמודות מאוד, הן מקסימות הקטנות. אז מה? הטבע נתן 6. אולי הטבע צריך 6? מה אנשים עושים עכשיו 600? תראי מה שיהיה פה עוד מעט. את חכי ותראי. הוא שוב שתק ושוב דיבר. אני חרד לגורל הג'ירפות הננסיות שירבו אותן. אני חרד להן. את צריכה לראות את הג'ירפות הגדולות. איזה משבר זהות הן עוברות. הייתי באפריקה הרבה שנים. אני מחוק על היבשת הזאת. היום לא יכול לנסוע לשם יותר. איבדתי את משמעות החיים. הג'ירפות הרגילות נהרסות כשהן רואות את הקטנות עומדות על יד של בן אדם. הן לא יודעות איפה לקבור את עצמן. הן רוקות ברגליים, הן רצות ישר לתוך עצים כמו שיקורות. והאימא שילדת הג'ירפות הננסיות עכשיו, לפני כמה שנים, נטרפה עליה דעתה. נאלסתי לראות בה. את מתאר את לעצמך? אתה? כן, יריתי בה ונסעתי משם. הוא שוב שתק, ואז אמר, ועכשיו אני מתגעגע. לג'ירפה ההם? לקטנות, כן? כמו מאוהב, אני רואה אותן בעיני רוחי כל הזמן. על הגדולות? על הגדולות אני מרחם, זאת חמלה, אני מזהה. אבל הקטנות, הג'ירפות הקטנות אני צריך אותן. הן שובות את הלב. אני מאמין שלא יעבור הרבה זמן, ואנשים יהרגו אנשים בגללן.
אמא שלה חזרה מהודו לפני חצי שנה, שיער לבן קצוב, לא חוזרת לאבא, כף כפי נכנסיים רפואיים, מדוע נשים צריכות אחר שיחה עם עולמות עליונים, עברה לקרקור, החליטה לעשות שינויים, יש לה חבר חדש, הכירו בטיול, ילד בן 20, אל הבית הזה חי הדמרים אל הבית הזה אין כניסה לפילים פסיקה בשר חי
באז הוא ספר מאת ג'יי איי בייקר, אחת הדמויות החידתיות ביותר בכתיבת הטבע במאה ה-20. והבאז הוא אחד משני ספרים שהוא כתב בחיים שלו. הספר הזה פורסם ב-1967, והוא נחשב היום על ידי רבים לקלאסיקה גדולה, לאחת מיצירות המופת היפות ביותר של כתיבת הטבע מאז ומעולם. הספר הזה מתחיל כמין דיווח ענייני רגיל למדי של צפר, צייד ציפורים, והופך תוך מספר עמודים למשהו אחר לגמרי. בייקר מוצא בספר שפה חדשה לתיאור העולם, שפה שהיא דיווחית ושירית גם יחד. הלשון שלו, של בייקר, מלמדת אותנו לראות אחרת את הנוף ואת הציפורים, להקשיב אחרת, להיות אחרת בעולם. זה בעצם ספר שמדבר על הצפר הזה, איש שיוצא כמעט כל יום, כמעט בכל מזג אוויר, במשך 10 שנים, אל השטחים הפתוחים שליד הבית שלו במזרח אנגליה. הוא הולך ברגל או שהוא רוכב על אופניים. הוא נמנע מחברה של בני אדם. הוא מצויד במשקפת ובפנקס, והוא מחפש בעיקר אחר מישהו אחד, ציפור, אוף דורס, הבז. יש לו אובססיה לבזים. וזה ספר שאתם חייבים לקרוא, כי הוא כתוב בעברית הכי יפה בעולם. מי שאחראי על התרגום הוא עודד וולקשטיין, ודומה שאין מתרגם אחר לעברית שיכול היה להעמיד נוסח כל כך יפהפה ומפואר לפרוזה הלירית הזאת של בייקר. זו באמת עברית מהממת. אני לא הצלחתי לסיים את הספר עדיין, אני מודע, כי כאילו כמה עמודים של ספר אתם יכולים לקרוא על בז, אבל ביחס לנושא זה פשוט מפעים, כי זה כתוב כל כך כל כך כל כך יפה, וזה פשוט מרתק מרוב יופי, מרוב היופי של העברית. אז אני אקרא לכם חלק מההתחלה של הסיפור הזה על הבאז של בייקר בתרגום של עודד וולקשטיין. זה ראור השנה, אתם יכולים למצוא את זה בנקל בכל חנות ספרים. ככה. ראיתי את הבאז הראשון שלי ביום ימיו של דצמבר, בשפך הנער, לפני 10 שנים. השמש הבקיעה באדמומית מתוך הרפיליו הלבנים של הנהר. השדות התנוצצו בכפור. הסירות היו מצופות קרה. רק המים הלוכחים קלות נעו בחופש בוהק. הלכתי לאורך קיר הנהר הגבוה לעבר הים. העשב הלבן והנוקשה שהתפצח תחת רגליי הפך רופס ורטוב, עם שהשמש עלתה בשמיים בהירים והתאבכה בערפל מסנבר. הכפור לא מש מן האזורים המוצלים לאורך היום כולו. השמש הייתה חמימה, לא הייתה רוח. נחתי למרגלות הקיר והתבוננתי בחופיות האלפיניות שאכלו על הגדה. לפתע התעופפו במעלה הזרם, ומאות פרושים נופפו מעל ראשי, מסתחררים הלאה בסעון כנפיים נואשות. נדרש לי זמן רב מדי כדי להבין כי משהו שאל לי להחמיצו מתרחש. התרוממתי גמלונית וראיתי כי שיחי האוזרד על מדרונו היבש של הקיר מלאים בככלים אפורים. מקורותיהם אחדים הורו צפון מזרחה והם תיזזו והתיזו בבעלה. עקבתי אחר מבטם וראיתי בז נודד מעופף לעברי. הוא פנה ימינה ועבר אל פנים הארץ. הוא דמה לבז מצוי, אלא שהיה גדול וצהוב יותר, ראשו היה כליאי יותר, כנפיו ארוכות יותר, ומאופו היה להוט או מרומם יותר. הוא לא עבר לדעייה עד שראה זרזירים מלקטים בשלף, ואז גלש מטה ונחבא ביניהם בעודם נוסקים. רגע לאחר מכן, טס מעלה וכערף עין נעלם בתוך ערפל מלא שמש. כעת אף בגובה רב הרבה יותר, משולח ומושלח קדימה. כנפיו המחודדות משוחות לאחור ומצליפות ככנפי חרטומית הביצות. זה היה הבאז הראשון שלי. מאז ראיתי רבים, אך אף לא אחד התעלה עליו במהירות או בלהבת הרוח. במשך 10 שנים ביליתי את כל חורפיי בחיפוש אחר אותו זוהר חסר מנוחה, אחר הלעת והאלימות הפתאומיים שהבזים משלחים מן השמיים. במשך 10 שנים טרתי מעליי אחר אותה צורת עוגן הנוגסת בעננים, אותה קשת דרוכה המפלחת את האוויר. העין מפתחת רעב שאינו יודע סובעה לבזים. היא משתלחת בהם בזעם אקסטטי, ממש כשם שאין הבז מסתחררת ונפארת למראית המזון, המפתה אותה בדמותם של שכפים ויונים. על מנת שהבז יזהה ויקבל אותך, עליך ללבוש אותם בגדים, ללכת באותה דרך, לבצע את פעולותיך באותו סדר. ככל הציפורים, הבז פוחד מפני הבלתי צפוי. ייכנס לאותם שדות וצא מהם באותה שעה מדי יום. הפס את פראותו של הבז בתקסים קבועים כשלו. האהל על בוק העיניים, הסתר את רעדתם הלבנה של הידיים, שוחח על הפנים שהאור ניתז מהם, סגל לך דוממות של עץ. הבז אינו פוחד מפני מה שהוא רואה בבירור ולמרחוק. התקדם לקראתו בשטח פתוח, בתנועה יציבה ונקייה מיסוסים. הנח לדמותך לגדול בהדרגה, אך אל תשנה את מתארה. אל תסתתר, אלא אם מסתורך שלם. היה לבדך, הימנע מן המוזרות המתגנבת של האדם. למד לפחוד. השותפות לפחד היא הברית האמיצה מכל, על הצייד לעשות לדבר שאותו הוא צד. על ההווה, ההווה עכשיו, לרעוד כחץ מותח בעץ. האתמול חדגוני ועמום, לפני שבוע עוד לא נולדת. התמד, סע, עקוב, התבונן, צד הבזים, מחדד את הראייה. במשך 10 שנים עקבתי אחר הבז. הוא אחז בי כדיבוק והיה לי כגביע הקודש. עכשיו כבר הלך, תם המרדף הארוך. נותרו מעט בזים, יוותרו עוד פחות. אפשר שלא יהיו כלל. רבים מתים על גבם, מוקי שיגעון הם נאחזים בשמיים בפרקוסיהם האחרונים, גמורים, נשרפים באבקה המזוהמת והבוגדנית של הריסוס החקלאי. לפני שיהיה מאוחר מדי, ניסיתי לשוב וללכוד את יופיה הבלתי רגיל של ציפור זו, ולמסור את פלא הארץ שחיה בה. ארץ שלדידי היא שופעת ומרהיבה כאפריקה. זה עולם גובע, כמו מאדים, אך עודו זוהר. מספיק דיברנו בתוכנית על הקטע הזה שכשעוסקים בבעלי חיים אי אפשר לחמוק ממנו, והוא שאנחנו חיים עם חיות ולידן ואוהבים אותן והן קרובות לנו, אבל אנחנו גם אוכלים אותן. ואני חושבת שזה נושא שלם בפני עצמו, שאולי מצריך תוכנית נפרדת על צמחונות וטבעונות, ועל הקטע הזה שאנחנו כן, חלק מגלגל החיים ועושים את הדבר הזה שהוא מורכב אתית ויש בו טעם לפגע מוסרית, והיום רבים האנשים, ואני ביניהם, שמתנערים מזה, ובקיצור, זה אישי הוא בשר וחיות וכל הקטע הזה, ויש הרבה מה לומר בנידון. אבל רציתי, לסיכום, בגלל שלא מספיק נגענו בזה והתעסקנו יותר בבעלי החיים, החיים, לקרוא שיר עיתולי אחד, קטן, ממזרי וחכם, של המשורר והקריקטוריסט האמריקאי, הגאון של סילברסטיין. זה מתוך הספר הכל בפנוכו שזכיתי לתרגם ב-2014. והשירים האלה הם לילדים, אבל גם למבוגרים, ושל במין ישירות הפשוטה והקולט שלו, מצליח לגעת בעניין הזה שאנחנו אוכלים בעלי חיים, ושזה לא קול, ו להפוך על פיהם את כל יחסי הכוחות בצורה אלגנטית ואפקטיבית. אז אני חושבת שבזה מתאים לסיים. נשמיע את קולם של בעלי החיים בתרוניה מולנו דרך השיר הזה. אז מתוך הכל בפנוכו של של סילברסטיין, השיר עד כמה רעבה מיקה. עד כמה רעבה מיקה. אני כל כך רעבה שאני יכולה לאכול סוס. אמרה מיקה הקטנה ללא היסוס כשישבה בגינה. ומיקו הזקן, שליחך דשא באזור, שמע את ההערה של החוצפנית הקטנה. הוא נייר את הרעמה, הוא בטש באדמה, והרים אל על את ראשו הנאצל. הוא צהל בבוז, והביט בה בריכוז, ואז אמר חיש קל. המרו עליי, דהרו עליי, התחרו איתי במרוץ, צילמו אותי עם ילדים בחיינים על הגב, ולא נתנו לי שום תירוץ. גררתי עגלות בחורף קר, משכתי אחריי מזחלות, רתמו אותי למחרשה בימי קיץ דביקים, ולא עשו לי הקלות. הצליפו בי בשוט, הרביצו לי מכות, קראו לי בהמה וחמור, והריצו אותי בגאיות. אבל לחשוב שזוממים לאכול אותי, זה פשוט לא יכול להיות. וכשאני נפגע ממש, התיאבון שלי משתולל. זה ככה מלידה. ועכשיו אני רעב כל כך שאני יכול לאכול ילדה. זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה על בעלי חיים. עכשיו אני ישר רוצה לרוץ לתנו לחיות לחיות או משהו כזה ולאמץ לי איזה פשוש או גר קטן או ארנב. אני בקטע של ארנבים. לחברה הכי טובה שלי קנתה ארנבים לאחרונה. זה משהו מדהים. אז ניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה למאיה קוסובר העורכת שלי, שאין כמוה. תודה לדוקטור רפי קישון, הבן של, שהוא גם וטרינר מלומד בפני עצמו ומופיען. וזהו, תמצאו את התוכניות שלנו באתר תאגיד השידור, אתם כבר יודעים את הדריל. טקסט מניה, נתראה פה בשבוע הבא. ביי.
לגלות מה קרה בדקות האחרונות וזה לא עושה לי כלום
ציפורים מסתובבות ציפורים מסתובבות שמח פה ושמח שם מספקים לקרם ב-30 שניות היא מצילה את הרגליים שלה עכשיו התחילה הזמן עכשיו נגמר הזמן תלחץ מהר ותקבל
ציפורים מסתובבות
מצילה את הרגליים שלה עכשיו התחיל הזמן עכשיו נגמר הזמן תלחץ מהר ותקבל תשובה כולנו עומדים במקום הלא נכון היא מצילה את הרגליים שלה
הדם הדור הוא סוף הדם הדור הוא סוף